מפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חפד הם לעתה. בלבי ירחנה, אולך אגישנה, כגן של עדנה תארה. לליבי ארחנה, אולך אגישנה, כגן של עדנה תארה. חומיתנו בך, לא פסקי כל בריאה, בעולם שכולו תורא.
הכוח הבא, חזרו אחריי, תן גיטופ. תן גיטופ. גיטופ זה המילה לכוח, אז היא חוזרת בכל ארבעה. תן, פירוש המילה תן זה בסיס או משען, קיצור כוח הבסיס. כוח הבסיס. זה המקלט והבודיצ'יטה, זה כוח הבסיס, זה ללכת למקלט אל החוכמה והחמלה וליצור מוטיבציה של חמלה. למה זה נקרא בסיס? כי כשאנחנו עושים קרמה שלילית, נפלנו, אוקיי? נפלנו. אנחנו רוצים לקום. לקום צריך להישען על משהו. נפלתם, אתם צריכים להישען על משהו כדי לקום. על מה אנחנו נשענים? על ההבנה שלנו של התהליכים האלה, ההבנה שלנו של קרמה וריקות. זה מילים אחרות להגיד שלקת למקלט ושלושת הילומים. זה כוח הבסיס. ככל שההבנה הזאת היא של מה זה שלושת הילומים, מה באמת מגן עליי, ככל שהיא עמוקה יותר, אני קמה יותר מהר, כי הבסיס הזה ייתן את האפשרות לחרטה לפעול את שלה. כי חרטה, אמרנו, זה חרטה חכמה, נכון? זה חרטה עם חוכמה. ככל שיש יותר הבנה למנגנון הזה של קמה וריקות, ככה יהיה לי יותר קל לתרומם, ככה החרטה תהיה יותר יעילה, כמו שהוא מתאר לנו. אם אתם שמים לב, כל מה שקראנו עכשיו על החרטה, מבוסס בהבנה. מבוסס בהבנה של התהליכים. בואו נקרא, אז מה הוא אומר?
מאסטר שנטידבה.
על כוח הבסיס.
יש שלושה שלבים בהסבירו. א', לאחר התיאורים קוראי הלב של תוצאות מעשינו הרעים, שהיו אמורים לעורר תחושת חרטה עמוקה בליבנו, מאסטר שנטידבה מפציר בנו ללכת למקלט עוד היום.
47.
מגיני היצורים, מנצחים נאורים, שום עמל לא חוסכים להגן על ברואים. ראוי שתיקח עוד היום מקלטך ברבי העוצמה המסלקים כל יראה.
אז מה אומר? במי ניקח מקלט? מגיני הברואים, מי זה? הבודות שלושת הילומים.
כך גם חפש היטב מקלטך בדר מה שאותה ימים שו בליבם. שבכוחה להסיר כל מגור בעולם, וכן בקהילת הבודיסטבות.
אז 47 48 ביחד זה שלושת הילומים, נכון? בודה, דרמה, סנגה.
בפסוקים הבאים יש תחינה אל הבודיסטבות הגדולים, אותן ישויות קדושות שבשל הבודיצ'יטה שבליבם, בשל חוכמתן וחמלתן, יש לתפילתן הכוח לעזור לנו.
בפחד עמוק ואחוז באימה,
אגיש את עצמי למצוין.
לכל רך אוהב ומנג'ושרי.
בעצמי אגיש את גופי.
אז מה הוא עושה עכשיו? הוא עושה אקט של הליכה למקלט. הוא אומר, אני הולך אליכם למקלט. אתם שלושת הילומים. אנחנו הולכים למקלט לחוכמה. לחוכמה שמבינה קרמה וריקוד.
שאותם הבודיסטבות ממשו בליבם. ולהבנה כיצד הם קובעים את עולמי. פה מוזכרים הבודיסטבות מנג'ושרי או כל רך אוהב, שהוא התגלמות החוכמה, וסמנטה בדרה שנקרא גם המצוין, וידוע בנתינתו שאין לה גבול.
עייף לזרה מן הסבל, אשא בתחינה את קולי, לעיני אהבה צ'ין רסיקה מגן, אשר בקדושת חמלתו לעולם פועלו לא יחזיב. אנא, פרוס חסותך עליי, שכן עצום אבוני.
אז מי זה צ'ין רזיק? אבל לא כדשבר, אז זה התגלמות של החמלה. מנג'ושרי זה התגלמות החוכמה, אבל לא כדשבר, התגלמות החמלה. עכשיו הוא הולך למקלט לסנגה, נכון? לבודיסטבות.
תחינתי גם עשה למגינים אצילים, כמו תמצית הרקיע ותמצית האדמה, לכל מי שחמלת קודש ממלאת את ליבם, מקרב ליבי אקרא ואלך למקלט.
אני ממשיך עם הבודיסטוות, הוא מונה שמות של בודיסטוות, הוא הולך אל הבודיסטוות, אותם אריות שיכולים להדריך אותי בדרך. ואיך הם יכולים להדריך אותי בדרך? כדי שהם יוכלו להדריך אותי בדרך, אני צריכה לפנות אליהם, אני צריכה לפתח אליהם. בלי זה הם יכולים לעשות, אבל הם לא יכולים להגיע אליה. פעמים משווים את הבודיסטוות כמו שמש שזורחת. הבודיסטוות כמו השמש, היא זורחת ונותנת את קרניה לכל. אם אתה מתעקש לעמוד מאחורי ההר, והקרניים לא מגיעות אליך, אשמת מי זה? לא אשמת השמש. הבודיסטוות כל הזמן מנסה לעזור. כדי שאני אוכל לקבל את העזרה, אני צריכה לפנות בתחנונים. זה התפקיד של תפילה. אני צריכה לפתוח את ליבי. התחנונים פותחים את הלב. התפילה פותחת את הלב. ג'צון קאפה המהולל, המורה הגדול שלימד אותנו קרמה, ריקות, חמלה, טנטרה, הכל הוא לימד בצורה מעמיקה. הוא בילה מחצית מחייו בתחינה ותפילה. וקידות. יש מקום שהוא עשה ריטריטים וקידות, מקום עלייה לרגל שהאבן משופשפת מהקידות שהוא עשה.
אלך למקלט לבעל היעלום. זה אשר בעת ששליחיו השונאים של המוות עצמו יחזו בתמותו, יתפזרו באימה לכל עבר.
מי זה
בעל היעלום? זה הבודיסטוה וג'רפני, הידוע ביכולתו לרסן את השדים והכוחות המזיקים למיניהם.
אז הוא הולך למקלט
לבג'רפני,
וכאשר השליחים של שר המוות פוגשים אותו, הם מתפזרים לכל האיברים.
החלק השלישי הוא איך תתבצע הליכה למקלט בפועל. הליכה למקלט בשלושת היעלומים פירושה שאני מתחייבת לפעול על פי הדרך שהם מלמדים. זוהי כמובן ההגנה האולטימטיבית שלי, וזה האופן שבו הם עוזרים לי.
הפרתי בעבר את כל דבריכם, אך אתה מי שחזיתי באימה במלואה, הולך אנוכי אליכם למקלט. נא הסירו פחדי במהרה.
אז זה ההליכה למקלט, לשלושת היעלומים. שמלווה, אם אתם שמים לב לטון, יש תחינה, יש תפילה, יש השפלת ראש, יש בקשה. בוודאי לא עם גאווה, אתם לא באים עם גאווה. אתם באים, משפילים ראש, חטאתי, פשעתי, שגיתי, תעזרו לי. רק ככה זה עובד. כוח השלישי. חזרו אחריי, נהיים פה טוב? נהיים פה טוב.
הצורה המלאה יותר של השם היא ניימפו קונטו צ'ופה טופ. קונטו פירושו הכל, צ'ופה בכתיב הזה פירושו מעשים, כלומר כוחם המתקן של המעשים המחפרים.
זה יהיה איזה כוח נגדי או כוח מתקן או כוח התיקון, או אתם יכולים אפילו לקרוא לזה כפרה. חטאתי, פשעתי, ראיתי, נוכחתי, התוודתי, התחרטתי, הלכתי למקלט. מה עכשיו? אני מנסה לחפר על מה שעשיתי. איך אני אחפר על מה שעשיתי? יש כמה דרכים לחפר על מה שעשיתי. כדי לטהר קרמה שלילית, אנחנו צריכים להפוך למומחים גדולים בנושא הזה. למה? אומר לנו מסטר שנטיבבה, כי אנחנו לא יודעים מתי יבוא המוות, ואם לא נעשה את זה ולא נהפוך למומחים, אנחנו לא נספיק. אמר לנו קודם שאין כמו לפתח בודיצ'יטה למחוק את כל הקרמות השליליות האלה. זה הדבר הכי מדהים, אבל זה קשה. למה? כי כדי שנפתח בודיצ'יטה, אני צריכה קודם לנקות את המים, אז אני צריכה לטהר עוד לפני שאני יכולה לקבל את הטיהור הסופי. אז יש אמצעי ביניים. כוחות מתקנים לפני שפיתחתי בודיצ'יטה אמיתית. אני אתן רשימה של 6 פעולות שיכולות לטהר. לחפר, לתקן. 6 צורות לחפר. צורה מספר 1, ללכת וללמוד על ריקות.
דודה סמו לטמפה. דודה, דו לבד זה סוטרה. דודה הכוונה לאוסף הסוטרות בקנון הטיבטי. סמו, ראשו מעמיק, לה זה מילת יחס, טמפה זה להסתמך. הכוונה כאן היא ללמוד את הכתבים המעמיקים של הקנון הבודיסטי, וכשאומרים מעמיקים, מתכוונים ללימוד על הריקות.
אתם זוכרים, דיברנו על העת? לבקש שמישהו ינחלף לך את העת ויספר לך על הבן אדם ועל הכלב, לבוא לקורס 12, ללמוד על ריקות. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני הולכת להקדיש חצי שעה ללימוד, לקרוא על ריקות, להבין ריקות, לעשות שיעורי בית על ריקות, ואת החצי שעה הזאת, האנרגיה הזאת, הקרמה שאני צוברת מזה, הולכת לתקן את הזיפתאו שעשיתי. אני מקדישה אותה לדבר הזה. זאת אומרת, אני מתוך מודעות, אני אומרת, עכשיו אני אלך ואלמד ריקות, לא מספיק פעם אחת. צריך לחזור על זה שוב ושוב.
הכל בהתאם לחומרת המעשה.
אז הדרך הראשונה הייתה לימוד על ריקות, הדרך השנייה זה מדיטציה על ריקות.
טומפה ני גומפה. טומפה ני זה ריקות, גומפה זה מדיטציה. זה מדיטציה על ריקות.
זה התיקון הכי חזק שיש. אבל צריכים ללמוד איך לעשות את זה. זה הדרך הכי טובה, הכוח המתקן הכי חזק. ככל שאתם מבינים יותר ריקות, אתם מבינים יותר איך עובדת קרמה, אתם מפסיקים לצבור
את הקרמות שגורמות סבל.
וזה מעקר את הקרמות הקשות האחרות. ככל שיש יותר הבנה ומודעות,
הם לא יכולים לעשות יותר נזקים.
הקרמות האלה גם ריקות. אין להם טבע משל עצמם. הם נמר שנייה, אבל שהרג אותנו במשך אלפי עידנים. וגרם לנו סבל אלפי עידנים. אבל הם רק נמר שנייה, ברגע שאנחנו מבינים אותם, נגמר הסיפור. השיטה השלישית, להגיד מנטרות.
דפה לטמפה. דפה זה אמירה או שינון של מנטרות. דפה לטמפה, להסתמך על אמירת מנטרות בתור כוח מתקן.
איזה מנטרות ולמה זה עובד? המנטרות צריכים לקבל מהלמה. מנטרות מצאים מאוד חזק. כאמור, הכי חזק זה מדיטציה על ריקות. עוד יותר חזק. יש לנו מנטרות שאנחנו משתמשים בהן לטיהור ועושים הרבה את זה. איך מנטרה עובדת? מעניין, מכל האנשים, מי שהסביר לנו איך עובדת מנטרה, זה היה דרמקירטי. אתם זוכרים אותו את דרמקירטי? מקורס 4? הלוגיקן. שהוא לא ידוע כמורה לטנטרה בכלל, הוא לימד לוגיקה בודיסטית. דווקא הוא אומר, איך פועלת מנטרה? כדי שמנטרה תעבוד, הוא אומר, צריך שיתקיימו שני תנאים. אחד, זה שהמנטרה צריכה לבוא בישות קדושה. ושנית, האדם שמדקלם את המנטרה צריך לבוא לשם עם מיינד מאוד טהור. אדם ששומר נדרים או מתכוון בכנות לשמור אותם, או פועל בכנות להתאמן בהם. אם שני התנאים קיימים, המנטרה יכולה לעשות פלאות. זה יכול להיות משהו חזק בצורה בלתי רגילה. זה צריך להיות מלווה בשאר הכוחות. בכוח החרטה, בכוח הבסיס, כל הכוחות צריכים להיות יחד. אם יש את החרטה, ואם עושים את הבסיס, ואם עושים את המנטרה, עוד הכוח הבא שנדבר עליו עוד רגע, זה יכול לעשות פלאות. אבל כאמור, האדם צריך לבוא מדעה תאורה, והמנטרה צריכה להינתן על ידי ישות נאורה, על ידי בודה. בפני עצמה זה מילים, זה ריק. מה שנותן לה את הכוח זה הקדושה שלי ושל מי שנתן לי אותה. שיטה רביעית של כפרה זה
ליצור תמונות או ייצוגים אחרים של ישויות מוארות. קוסוק לטמפה. קו זה גוף, הכוונה לגוף של ישות מוארת, שזאת מילה נפרדת מאשר גוף רגיל. סוק צורה, כאן הכוונה לתמונה או צלם. לטמפה להסתמך על. כלומר, כאן התיקון מסתמך על יצירת ייצוגים פיזיים של הבודה וישויות קדושות אחרות. שיטה חמישית של כפרה זה הגשת מנחות. צ'ופה לטמפה.
כל הדברים כמו לעשות שולחן מנחה, לטפל בשולחן מנחה, לתת מנחות לשלושת היעלומים וכך הלאה. זה השיטה
החמישית.
אז אני אומרת, אני עכשיו הולכת להכין אלתר, להגיש מנחה וככה, ואני עושה את זה עכשיו מתוך כוונה לחפר על משהו שעשיתי.
לשרת את שלושת היעלומים.
כן, כן. כמו לשרת את זה, לשרת מורים, לשרת את הדרמה, לעזור בקיום כיתות, לשרת חברים לדרמה גם. לעזור לאנשים להגיע לפה, לתת לינה לאנשים שצריכים לינה, וכך הלאה. ולהקדיש את זה לתיקון משהו ספציפי שאני יודעת שעשיתי. שירות גם צריך לעשות אותו כמנחה. מה אנחנו מגישים כמנחה? אנחנו עושים את הארץ פסומה וכך הלאה, ומה אנחנו מפזרים על זה? פנינים של כל חסד, נכון? אז אני עושה חסד, אני הולכת ועוזרת לקיים שיעור דרמה. אתם יכולים לדמיין את זה כפנינה שאתם מניחים שמה ומגישים כמנחה. אני יכולה לראות מישהו אחר מאפשר כיתה דרמה, ואני אומרת, הוא עושה חסד. אני יכולה לשים את הפנינה שלו על האלתר שלי. אין שום בעיה. אתם יכולים להגיש מה שלא שלכם. כשאתם שמחים במעשה חסד של מישהו אחר, אתם מקבלים 10% מהחסד שלו. אם אתם שמחים פעם שנייה, עוד 10. 10 פעמים קיבלתם 100%. יש דרך שישית. דרך שישית זה...
צן לטמפה. צן כאן פירושו שם. וכאן הכוונה...
לצטט שמות של בודות. יש סוטרה שנקראת... בטרי באסקט, שלושת... יש סוטרה שיש לה שמות של 35 בודות, ויש אנשים שעושים את זה בתור פרקטיס. עושים קידות ואומרים תוך כדי הקידות את השמות של כל הבודות. לומדים את זה בעל פה די מהר, את כל ה-35, ועושים את זה, לא דוד דרך. אתם יכולים להפוך כל פעולה ופעולה לפעולת כפרה, עם המודעות שלכם.
מה אומר מאסטר שנטיטבע על כוח התיקון?
54.
בשעה שבמחלה כלשהי נתייסר, עלינו לפעול כעצת הרופא. מה גם כאשר נגועים נמצא בריבו מחלות של תשוקה וכו'.
על מה הוא מדבר פה? מחלות של תשוקה וכו', מי זה? זה הרעלים האלה שדיברנו עליהם. מה זה הרעלים האלה? השתוקקות?
שנאה ובורות.
מה רע בהשתוקקות? בפני עצמה אין ברע. אנחנו בהחלט משתוקקים להערה, אנחנו בהחלט משתוקקים לחסל סבל. אין שום רע לרצות למנוע סבל. אנחנו רוצים לקחת מאנשים סבל. יש לנו סלידה מסבל. אין שום רע בסלידה מסבל. להפך, יש בזה טוב. זה כוח מדרבן להגיע להערה. איפה הבעיה? כשההשתוקקות והסלידה מלוות באי הבנה. אנחנו רואים דברים, הם נראים לנו מושכים, אטרקטיביים. אנחנו הולכים ומנסים להשיג אותם, בלי שאנחנו מבינים מאיפה הם באו. בלי שאנחנו מבינים שהם השלכה שלנו שבאה מהקרמה שלנו, מושלכת על מסך ריק של הריקות. ואז אנחנו חושבים שהם יפים או לא יפים, או נעימים או בלתי נעימים מצד עצמם, ואז אנחנו מוכנים לעשות אפילו עבירות ובלבד להשיג אותם. כמו דיברנו על להשיג את $10,000 על ידי העלמת מיסים וכך. שם הבעיה. כשיש אי הבנה ואנחנו לא מבינים איפה הם באים, ואנחנו נוקטים פעולה להשיג את רצוננו בצורה שגורמת לנו להמשיך לסבור. אז זה לא ההשתקקות עצמה, אלא ההשתקקות שנעוצה בבורות, וצלידה שנעוצה בבורות, שאנחנו מנסים להיפטר מן הדבר, מן היתוש, כשאנחנו לא מבינים שהוא בא רק בגלל שבעבר נפטרתי מיתושי. ואני מוכנה להרוג כדי להיפטר ממנו. זה שם הבעיה. על שלושת הרעלים האלו מדבר. כמה יש לנו רעלים באופן כללי? 84,000 נגעים. כל כמה זמן הם פוקדים אותנו? כל הזמן. אנחנו ספוגים בהם, הם טבעיים לנו. טבעי מי שבא להרוג אותי שאני צריכה להשכים לרוב הנחה. טבעי. אנחנו ספוגים בהם כל הזמן, הם כל הזמן מלווים אותנו. אין לנו מושג איך זה להיות בלעדיהם. אין לנו מושג מה זה... תודעה שהיא לא ספוגה ברעלים האלה, כי אף פעם לא הייתה לנו. עד שלא הגענו לנרוונה, אף פעם לא הייתה לנו. האריה טוען קצת מזה בזמן שהוא רואה ריקות. הוא עוד לא בנרוונה, אבל הוא מקבל את הטעם. למה הגדול יכול לפעמים לתת לנו את הטעם? וזה רק קורה אם אתם באים לשיעור, לא יכול לקרות מספר ולא מהקלטה, זה רק קורה בעברה אישית. כי הבודה בא דרך הלמה ומדבר אליכם. הלמה מהווה אפיק לבודות. ולפי הצרכים של התלמיד. אם התלמיד מוכן, זה ככל לקרות. אין לנו מושג מה זה, אין לנו מושג איזה עונג זה, ומה זה מיין שהוא נקי מהרעלים האלה. זה נפלא כשיש לך פעם, כי אז את יודעת...
לאן לשאוף.
כן, זה כמו... את יודעת, לאן נפלחת? אם אף אחד לא טעמת, אז לא מכירה את הטעם. היה למה גדול בשם למה ישה, שהוא לימד במערב, הוא היה הלמה הטיבטי הראשון שהביא טנטרה למערב. בכלל בודיזם, הוא היה בין הראשונים בשנות ה-70. הוא קיבל המון ביקורת מהלמות האחרים הטיבטיים. הם אמרו, תשמע, אלה לא מוכנים, הם לא יודעים איך להתייחס בכבוד למורים, וזה נכון, במערב לא יודעים איך להתייחס בכבוד למורים. ויש חור טיקט בודיסטי, אתה לא מלמד תלמידים שלא מתייחסים בכבוד לטיצ'ינג ולמורה, אתה לא מלמד אותם, כי הם צוברים קרמה שלילית. והוא אמר, נכון, הם לא יודעים, אבל צריך להתחיל איפשהו. והוא היה לו תחושת שליחות שהוא צריך להביא טנטרה למערב, גם לרינפוצ'ה. הם עשו את זה בצורות שונות ועם קהלים שונים, הם היו שמועות שונים זה מזה. אבל טנטרה בין השאר נלמדת רק בצורה סודית, למה יש סיר קצת את מסך הסודיות? הוא אמר, הם צריכים לטעום את השוקולד לפני שהם יודעים למה הם שוב. והוא בין השאר לימד תרגילים טנטרה מתקדמים בקבוצות די גדולות. ופעם אחת אתם טועמים, אז אתם יודעים שיש מקום להגיע, שהוא לא מה שאנחנו מכירים. כן. אז אם דיברנו על סלידה שנעוצה באי הבנה, כנ"ל השתוקקות שנעוצה באי הבנה, ודיברנו על הייצוג שלהם במעגל החיים, דיברנו על אותה אהבה. יש נפלא באהבה. יש אהבה שרוצה לשמור על שלי, זה הילד שלי, זה בן זוגי. זאת אהבה, אבל היא כרוכה באני ושלי. בחשיבה דואליסטית. ולכן באחזות, ולכן היא לא משחררת. ויש את ה-loving kindness, את המייטרים, או מטה אומרים בפאלי, זאת אהבה שרוצה לתת בלי שום חשבון. היא רק רוצה לתת, היא לא מחפשת שום תמורה, היא לא רוצה להחזיק שום דבר, היא לא רוצה בעלות על שום דבר, היא רק מחפשת לתת. הרעל הוא כשהאהבה היא רכושנית. זה כרוך ברעל. הנה הגדרה של תשוקה שהיא לא תאורה. תשוקה שהיא רעל. תשוקה שהיא בלתי תאורה היא מחשבה שלא רוצה לאבד משהו שבמהותו הוא בלתי טהור, אבל הוא מופיע כתאור. מחשבה שלא רוצה לאבד או להיפרד ממשהו שבמהותו הוא בלתי טהור, אבל מופיע כתאור. למשל, בן זוג אהוב. אז יש לי בן זוג אהוב. בן זוג בשר ודם הוא לא משהו טהור. גוף הזה הוא לא משהו טהור. הוא מתבלה ומת. הוא בא כתוצאה מקרמות מעורבות, שחלקן חיוביות, לכן יש לנו קיום אנושי, שהוא יחסית נפלא כי הוא מאפשר הערה, אבל הוא לכשעצמו לא טהור. גוף הזה ימות. למה אנחנו נמות? כי יש לנו נגעים רוחניים וקרמה שליליות שלא תוארו. ברגע שאלה נעלמים, משהו אחר קורה. אז כשאני נמשכת למישהו שהוא בשר ודם, אם רואה בו מישהו בשר ודם ומוכנה בשבילו לעשות עבירות, לסכסך למשל בינו ובין החברה הנוכחית שלו, אז אני עוברת עבירות אלה נשארות איתי, בעוד שזה משהו שהולך ומתקלה. אז זה דוגמה שאנחנו לא רוצים לאבד משהו שהוא במהותו בלתי טהור, ומופיע לנו כאטרקטיבי. ג'ייסון קאפה תיאר את ההתנהגות הזאת ואת התגובה הזאת שהיא כל כך אנושית וטבעית לנו. טבעית זה תמיד במרכאות, כי אין שום דבר טבעי בדבר הזה, חוץ מזה שאנחנו רגילים כך. הוא תיאר את זה כדבש על חודו של טער. דבש על חודו של טער. נראה לנו שיש פה דבש מתוק, אנחנו מלקקים את הדבש, זאת אומרת, מסכסכים בינו ובין החברה כדי להשיג אותו לעצמנו, וסובלים אחר כך מהטער.
רק נתאר במושב, נניח, קצת להחזיק פה. מה יש שכל האחזות, גם
מהנושא
של
אהבה,
כל
האחזות
היא לא.
כן. כל האחזות נעוצה באי הבנה מאיפה האדם הזה בא. אם בא אדם נפלא לחיים שלי, אם אני נאחזת בו, אז זה אומר שאני לא מבינה מאיפה הוא בא. כי איך מופיע אדם נפלא בחיים שלי?
עשיתי משהו טוב
כי עזרתי לאחרים לשמור על היחסים
שלהם, למשל.
קיבלתי יחסים של אחרים, וכך מופיע בחיים שלי מישהו נפלא. אם לא קיבלתי יחסים של אחרים, יכול להופיע מישהו נפלא בחיים שלי, ואני לא אוכל להחזיק בו.
או שיעשו לי את אותו דבר,
כן. תשוקה השלילית מתמקדת באובייקט שהוא ממילא לא טהור, ממילא הוא בר חלוף. התשוקה השלילית מתמקדת באובייקט כזה, ומתבלבלת וחושבת שהוא מצד עצמו כך או אחת. תשוקה שהיא רעל. אותו דבר תחייה, גם תחייה שהיא רעל, מתמקדת באובייקט שהוא בלתי טהור. זה מה שעושה אותה לרעל. תשוקה ותחייה שמתמקדות באובייקטים טהורים הם לא רעל. כגון תשוקה לירה, כגון סלידה מסבל. הסלידה מסבל היא משהו טהור, כי זה הוציא אותנו מסבל. אז מה שקובע פה זה האובייקט וההבנה או האי-הבנה של האובייקט. כל דבר בחיים שלנו, מלבד מה שקשור להערה, כל דבר אחר בחיים שלנו הוא הפשלה של רישומים קרמים בלתי טהורים. הייתי אומרת מעורבים. או שהם שליליים, או שהם מעורבים. אני רוצה לדבר קצת על מה טהור ומה לא טהור. באבידם הקושש, איך פועלת קרמה זה פרק של הכוח משם. יש שם פרקים על מה טהור ומה לא טהור. הם מגדירים מה זה טהור ומה זה לא טהור. דבר שם הרבה על קרמה טהורה וקרמה
בלתי טהורה וקרמה מעורבת. מתואר מה זה בלתי טהור? זה נקרא סקצ'קילה, לאיזה קרמה, וסקצ'קילה זה קרמה בלתי טהורה. קרמה בלתי טהורה נוצרה על ידי נגעים רוחניים, או נגעים רוחניים עצמם הם קרמה בלתי טהורה, או שהיא מפעילה נגעים רוחניים. עוד פעם, דברים בלתי טהורים זה דברים שנוצרו על ידי נגעים רוחניים, משהו שעשיתי עקב קנאה, או עקב שנאה, או עקב אי-הבנה, בורות, משהו שעשיתי שנוצר על ידי נגעים רוחניים. הנגעים הרוחניים עצמם, כשאני במצומה של התקפת כעס, אני רושמת המון רשומים קשים ביותר על הטייפ שלי. זה קרמה בלתי טהורה. ודבר שהוא גורם לנגעים רוחניים, הוא גם כן בלתי טהור. אז התשוקה שהיא שלילית, שהיא לא טהורה, היא זאת שלא מבינה את האובייקט שלה. זאת שמבינה, אין שום בעיה. אין שום בעיה בלרצות שיהיה לי טוב. אין שום בעיה עם זה, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו רוצים לא רק טוב, אלא טוב אולטימטיבי. הבעיה היא שאנחנו לא מבינים מאיפה בא טוב וגורמים לעצמנו צרות. ואותה אי-הבנה לא מבינה שאם יש משהו טוב בחיים שלי, הוא בא כתוצאה ממשהו טוב שאני עשיתי בעבר, ונכפה עליי לחוות אותו. נסתרכז לרגע בדברים הטובים. כל דבר טוב שמופיע בחיים שלי הוא הפשלה של רישומים מנטליים, קרמיים, שאני רשמתי, שמקורם באי-הבנה. ולכן היא מוכרחה להתקלות. הפרי הזה שמפשיל יתקלה, אני לא אוכל להחזיק בדברים. אני לא אוכל להחזיק בדברים הטובים, מכיוון שמקורם בקרמה שהיא מעורבת. בא משהו טוב, בגלל שעשיתי משהו טוב, אבל הוא היה כרוך בבורות. אני נתתי ארוחה למישהו, אני לא מבינה את האספקטים קרמיים של זה. מה תהיה התוצאה? מישהו ייתן לי ארוחה וזהו, זה ייגמר. מה ההבדל ביני ובין הבודה? הבודה מבין מה משמר. ההבנה הזאת, החוכמה הזאת, עושה את כל ההבדל. הבודה לא יכול להפסיק להיות בודה. עוברים ממקום שאנחנו לא יודעים לשמור דברים, אנחנו לא מבינים מה מייצר דברים, למקום שאנחנו מפיקים אנרגיה מכוס מים,
ממה שעוזרת, קודם כל כדי שאני אעזור לו ואני אאמין לסבל שלו ואגיש את הסבל שלו ורוצה לעזור לו, אז יש לי איזושהי תחושה שהוא כן קיים, שהוא לא רק השלחה שלי. בגלל זה אני רוצה לעזור לו, אם זה רק השלחה שלי אני אגיד טוב, אבל לא עושה דבר אחד.
תמיד יש בריסטרפה ששואל את השאלה. כשאני אומרת, הוא רק השלחה, אני לא צריך לעזור לו, זה רק פרי דמיוני מהאהבה. מה אני מבטאת? אני מבטאת סוג אחד של אי-הבנה שהוא נורא מסוכן של ריקות. הוא לא באמת שם, הוא רק השלחה ולכן לא חשוב מה אני עושה את זה. זה בדיוק מה שאנחנו נורא רוצים למנוע כשאנחנו מדברים על ריקות. הבן אדם הזה הוא השלחה, אין שום דבר אחר חוץ מהשלחות. אין שום דבר בחיים שלי חוץ מהשלחות. בגלל שכל מה שיש בחיים שלי זה השלכות, בגלל שהכל ריק, וכל מה שאני יכולה לחוות זה השתקפות של הקרמה שלי בראי הריקות, מאוד חשוב שאני אעזור לו. הוא נותן לי הזדמנות עכשיו לצבור קרמה חיובית. אם אני רואה מישהו סובל ולא עוזרת לו, ולא עושה ניסיון לעזור לו, אני רושמת רישום, לא עזרתי למישהו בצרה. כשהרישום הזה יפשיל, אני אסבול. האם הסבל הזה יהיה ממשי? כן ולא. כשתפגע בי המכונית זה יחב. האם המכונית קיימת מצד עצמה והרגל קיימת מצד עצמה? לא. הם השלחה שלי. ובדיוק בגלל שזה השלחה שלי, מאוד חשוב שאני אגיב נכון. ברגע שמבינים ריקות היטב, אין מנוס אלא להיות סופר דופי מוסריים. זה כוחו של האריה. אנחנו מבינים קצת תיאורטית איך התהליך עובד. האריה ראה את זה בליבו. הוא מבין שכל מה שקורה זה הפשלה קרמית. אנחנו רואים את הדברים כמופיעים מצד עצמם, ואנחנו מגיבים עליהם ככה, ואז אנחנו תוקפים את עצמנו בצרה. אומרת, טוב, עכשיו תסיפרת לי שהכל ריק והכל אשליה, אז מה אני צריכה? אני לא צריכה להתאמץ. אני מבקשת, מתחננת, שלא תלכו לשם, וזה קוראים הקיצוניות של הניהיליזם. אם הכל ריק, אז לא חשוב שום דבר. זה מפיל אותנו לתהום. יש שתי תהומות. האחת זה זו שאנחנו כל הזמן הולכים בה בגי הצלמוות, אז אנחנו חושבים שדברים באים מצד עצמם ומגיבים כאילו שהם ככה. וזה תוקע אותנו, על זה כבר דיברנו. השנייה, זה כבר שמענו קצת הסברים על ריקות, ועכשיו אומרים, זה בכלל לא מה שאני חושבת שזה, אז זה לא חשוב. זה נפילה עוד יותר עמוקה. זה קורה לפחות אנשים, כי זה רק אלה ששמעו הסברי הריקות ולא הלכו איתם על. אז אנחנו לא רוצים לא ליפול לתהום הזאת ולא לתהום הזאת. וחייבים למצוא את מדיין דרך האמצע. זה משמעות של דרך האמצע בבודיזם. אנחנו רוצים למצוא את דרך האמצע. זה נכון שהעמוד הזה לא קיים מצד עצמו, זה לא נכון שהוא לא קיים בכלל. הוא קיים, ויותר טוב שאני לא אנסה לעבור דרכו. למה הוא קיים? כי אני משליחה אותו ככה. למה הוא צריך עזרה? כי אני משליחה אותו ככה. ולכן הוא צריך עזרה, ולכן אני חייבת לעזור לו. אז זה מאוד מאוד חשוב. אז רק שמירת כללי המוסר נהיית כל כך חשובה. כן. זה לא שאין, יש. מה שאין, זה מה שאני חושבת שיש. האם קיים העת הזה? הוא קיים. מה אין שם? אין שם עת שבא מצד עצמו, כפי שאני חשבתי שהוא קיים לפני שהתחלתי לו. אין שם עת שבלתי תלוי במה אני עזרתי לך אליי. אבל האם יש שם עת? כן, הוא מתחקר, אני יכולה לכתוב את זה. אז הוא היה שם לפני שעשיתי אנליזה, והוא נמצא שם אחרי שעשיתי אנליזה, באותה עמידה. ההבדל הוא שעכשיו אני מבינה מאיפה הוא בא. ואז אני מתחילה לזרוע זרעים, אם אני צריכה עתים, אז נראו עתים. אז מה זה הריקות של העת הזה? מה פירוש העת הזה ריק? שאין פה משהו שלא תלוי בהשלכה שלי שבאה ממני, כפי שנכפית על ידי הקרמה שלי. זה הריקות של העת הזה. העת הזה ריק מלהיות עת מצד עצמו באופן בלתי תלוי מההשלכה שלי. כי החתול משליך אותו אחרת. העת הזה ריק מלהיות עת מצד עצמו באופן שהוא בלתי תלוי מההשלכה שבאה ממני כתוצאה מקרמה שמפשילה לי כרגע ונכפית עליי. זה השלילה, זה מה הוא לא. זה מה הוא ריק ממה הוא כן. העת הזה הוא השלכה שבאה ממני שנכפית עליי על ידי הקרמה שעשיתי בעולם. זה הקיום התלוי שלו על פי האסכולה הכי גבוהה בבודיזם של המדיאניקה פרסנגיקה. יש אסכולות אחרות שיסבירו אותו אחרת. אבל על פי האסכולה הכי גבוהה ואותה צריך להבין היטב לפני שאפשר להשתחרר מסבל, הקיום התלוי של העת הזה פירושו שהעת הזה הוא השלכה שאני משליחה על אוסף של נתונים גולמיים, כתוצאה מקרמה שאני צברתי בעבר, ושעכשיו נכפית עליי. אין לי עכשיו בחירה אלא לראות כאן עת, בגלל שזאת הקרמה שיש לי. אני לא יכולה להתחיל לחשוב שזה צעצוע ללעיסה, ולהזיל ריר כשאני רואה את זה. זאת אומרת, זה לא קורה לי. וכמו שלכלב, לא יקרה שהוא ינסה לכתוב עם זה.
אתה יודע, כל מי שיושב פה בחדר, עכשיו זה שזה עת. כולם יש מושג של עתיות.
כן, העת הוא בגלל זה אובייקט נורא טוב ללמד ריקות, כי אנחנו כולנו פחות או יותר מסכימים עליו, לעומת זה אנחנו יכולים להבין שהכלב לא מסכים איתנו. אבל לא צדקת, כבני אדם יש לנו כולם עכשיו את אותה קרמה שמזהה את זה ככלי כתיבה. מה שעושה אותנו, כולנו, באותה צורת קיום מבין השש שעל הגלגל, זה שיש לנו איזשהו שיתוף בהשלכות, דמיון בהשלכות. זה הכל. הכל ריק ממה שאני חושבת שזה. אז כשאני אומרת, אני לא מי שאתם חושבים שאני, זאת האמת לעמיתה. אני לא מי שאת חושבת שאני, ולא מי שאת חושבת שאני, ולא מי אני חושבת שאני. ולא מי שהבודה חושב שאני. כי את חושבת שאני נחמדה, ואת אולי חושבת שאני פחות נחמדה, או את חושבת שאני עוד יותר. מי אני באמת? איפה הבאמת הזה עומד? על פי איזה גרסה אנחנו נחליט מי אני באמת? שלי? גם שלי יש לך, שנכפת על ידי מלכר משפטים. מי אני
באמת? שהריקות
מאפשרת אינסוף. הריקות אומרת, יש פוטנציאל, יש פוטנציאל ליצור גן עדן. האם יש לי עכשיו בחירה להחליט שאני מלאך?
לא.
אולי, אתם לא יודעים. האם יש לי בחירה להחליט שזה צעצוע ללעיסה? אני אומרת, לא. כשהמכונית פוגעת לך ברגל, את לא פתאום תחליטי שאת תחווי עכשיו עונג. לא, נכפה עלייך כאב. אין לך בחירה, עכשיו זה נכפה עלייך. אבל אם את מבינה שזה נכפה עלייך כי את פגעת באחרים, תפסיקי לפגוע באחרים, יפסיקו הפגיעות האלה. ולכן, בגלל שהכל ריק, מלהיות כך או אחר מצד עצמו, יש לזה פוטנציאל להיות גם העדן של הבודה. אנחנו לא חייבים להיות בעולם שיש תאונות מכוניות. אנחנו יצרנו עולם כזה. אני יצרתי עולם כזה בשבילי, ואתם יצרתם כזה בשבילכם. אין עולם אחר. כי מה, איך העולם באמת? על פי מי? על פי גרסתו של מי? מי החליט? מה שנכון לגבי הקרמה הבלתי טהורה, אותו דבר נכון לגבי הטהורה. ככל שאנחנו מבינים יותר את המהות של האובייקט שלנו, כך הקרמה נהיית יותר ויותר טהורה. וזה קשור לא לערוצים. המחשבות הבלתי טהורות הולכות בערוצים הצדיים, הטהורות בערוץ המרכזי, והפרנה לא יכולה להיות בו זמנית בשניהם. אני לא יכולה בו זמנית להבין את הריקות של הבוסר צורח ולצרוח עליו חזרה. זה לא הולך בזמני. אם אני מבינה שהוא השתקפות שלי במראה של הריקות, אני לא יכולה באותו זמן לשנוא אותו ולשפוט אותו. אני יכולה וחייבת להגיד את האמת על זה שזה לא נעים לי. זה חשוב, כדי שאני אפסיק לייצר את הקרמה הזאת. האם הוא לא נעים באמת? באמת לא נעים לי שצורחים עליי. האם הוא לא נעים מצד עצמו? לא. האם כעת קיים? כן, מצד עצמו לא. אותו דבר.
אותו בוס
צועק,
יש לי שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היא לצעוק אליו בחזרה, אפשרות שנייה היא להבין, ואפשרות שלישית היא לא להגיב. אני שואלת על האפשרות השלישית.
עד שאת לא מבינה מאיפה הוא בא, אז את מגיבה מתוך בורות, ואז את צוברת קרמה שהיא לא טהורה. הדרך היחידה שאת יכולה לצבור קרמה טהורה, זה כשאת מבינה את הריקות שלו. מה הבעיה? האם אנחנו מבינים ריקות? טיפה על העת. אין לנו באמת הבנה של ריקות, יש לנו קצת הבנה. אבל אף שלא ממש ראינו ריקות ישירות, אנחנו לא מבינים, אנחנו כל הזמן פועלים מתוך בורות, הבורות ספוגה במיין שלנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן תופסים את העולם כבא מצד עצמו, ומגיבים אליו ככה. ולכן, כל עוד לא ראינו ריקות ישירות, אנחנו לא יכולים לצבור קרמות טהורות, לא ממש. בגלל זה מסור שם תדעה אומר, תעשי קידות, תגישי מנחות, תעשי. כי יש לנו כל כך מעט אמצעים לצבור קרמות טהורות. זה מה שמבדיל את האריה, ושהאריה ראה ריקות, ועכשיו, בגלל החוכמה, הקרמה מתחילה להיות טהורה, ואז הוא מהר יוצא מסמסך. זה העניין. לנו נורא קשה לצבור קרמה טהורה, אז אנחנו צריכים בודות וצריכים לעמוד, וצריכים לעשות שירות ללעמוד ולבודות ולדרמה. כי איפה צברים קרמה טהורה? או שיש הבנה, וזה אין לנו, או שהאובייקט הוא טהור. ואובייקטים שקשורים בהוראה באים מהתואר, הם טהורים. אז הקרמה שמתבצעת כלפיהם, היא טהורה. ולכן הם הופכים לאובייקטים מאוד חזקים בשבילם. כי זה בא מהערוץ המרכזי שלנו, זה בא מהערה שלנו. כל העניין הזה של שירות לדרמה, שירות למורים, ושלושת היה לו הוא כל כך מודגש, לכן מסר שם תדע וגם מלמיד.
אם אני אשרתת את המסר שלי, אני רוצה, יש לי מטרה, ולא...
כן, אז זו השאלה הידועה של הדלאי למה קורא לה Enlightened Self-Interest. זה יופי להיות אנכית בצורה כזאת, כי... למה את רוצה ללכת להערה? כדי לעזור לאחרים. כשאת משרתת למה שלך במטרה לצף להערה, זה פרפקט.
במחשבה הזאת.
אין ניגוד בין טובתך את וטובת האחרים. אין ניגוד, במובן הזה. זה כבר לא דואלי בכלל.
בעצם, אני עוזרת למישהו, אבל אני עוזרת מתוך הצורך שלי גם לעזור. אבל זה טוב בסופו של דבר.
נפלא. ככל שאת מבינה אותו יותר, ככל שאת מבינה יותר למי את עוזרת, זה יותר נפלא. ככל שאת מבינה יותר למי את עוזרת, ככה החסד שאת צוברת, באותה מסע נתינה, הוא יותר גדול. אם אני עוזרת לאני מסכן שמעורר את חמלתי, זה חסד. אם אני עוזרת לאני שאני מבינה שהוא השלכה קרמית שלי, זה חסד הרבה יותר גדול, כי אני מבינה שהסיבה שמופיע אני בחיים שלי זה בגלל שבעבר לא נתתי, אני עכשיו נותנת על מנת להפוך את הגלגל. אם אני מבינה את הריקות שלו ושלי ושל מעשה הנתינה, ושעל ידי מעשה הנתינה אני אצבור חסד שיאפשר לי להגיע להערה, זה רמה הרבה יותר גבוהה. אז עכשיו כל מעשה הופך למעשה שבודיסטבה. זה לא רק שאני רוצה שהוא יאכל משהו, זה לא רק שאני רוצה להפסיק לסבול, אני רוצה עכשיו דרך המדינה הזאת לצבור את החסד שיוציא אותי להערה, שאני אוכל לא לראות יותר מסכנים סובלים, לא יהיה בחיים שלי אם מישהו סובל. ואז אני באמת אוכל לעזור. ואז אני בצורה כזאת הופכת למושיע שלו. ואני המושיע היחיד לכל מה שמופיע בעולמי. היא לא יכולה להושיע את אלה שמופיעים בעולמי. היא יכולה להושיע את אלה שמופיעים בעולמה. ורק היא יכולה להושיע את אלה שהופיעו בעולמה. ואז כל אחד מאיתנו הופך למשיח הזה. בעולמנו.
הדרגה השנייה שאתה מתתת לקבצן, אני עוזרת לו כי אני מבינה את העניין הקרמי, ואני מבינה שפעם אני לא נתתי, כן. ועכשיו אני נותנת, זה איסור בעצמי.
זה בדיוק מה שיחסל את העוני, כי זה מה שמאפשר לי לחסל את הקרמה שהפגיש אותי איתו. למה פגשתי אני? אני משליחה אדם אביון, בגלל שאני עשיתי רע. אני מבינה את זה, ואני מבינה שעל ידי הנתינה אני פועלת לחיסול האביונות בעולם. ואז מה שמשרת אותי זה בדיוק מה שמשרת אותו, ולהפך, אני לא אוכל לשרת את עצמי בלי לשרת אותו, וזה הופך לאותו הדבר. אין שום הבחנה. ואם אני גם מבינה שהוא בא ממני והוא קשור לגמרי בחוץ אליי, אז אין שום הפרדה יותר. איך אמר לנו שם המסור שנתי לבה בפרק על החלפת עצמי בזולתי? בבקשה, את רוצה להיות אגואיסטית, תהיי אגואיסטית, רק פשוט תרחיבי את הקו. תכלילי את כולם בתוך הקו שלך ותהיי אגואיסטית איתן, אין בעיה. כן.
אם אני חיה במקום ואני לא רואה סביבי סבל.
כן.
אבל אני יודעת להגיד שבמחן
40 קילומטר
ממני יש סבל נוראי. לקחת את עצמי לשם?
זה מה שעושים הבודיסטוות. הבודיסטוות הולכים ללב השערה. אנחנו רוצים ללכת לשכונה הנחמדה, איפה שאין את הפשע, איפה שהכל שקר. מה עשה מסטר שם צידבה אחרי שהוא עזב שם את המנזר? הוא הלך איפה שהרעידות אדמה, איפה שהשיטפונות, איפה שהמריבות, איפה שהמחלוקות, ושם הוא עזר. הבודיסטוות הולך ושוטל את עצמו איפה שצריכים אותו. וזה עבודה קשה. הלב נצבט והלב נשבר, ואין לו שום קריירה אחרת. הוא רק הודות לעזור לאחרים. אין שום קריירה אחרת בשביל הבודיסטווה. הוא לא מחפש לנוח בשביל עצמו, הוא לא יכול יותר. הוא איבד את היכולת ברגע שהשיג בודיצ'יטה. ומכאן אושרו, והוא בבליס כל הזמן. זה מה שמייצר את העונג, זה מה שמייצר את העונג האינסופי של הבודה. עכשיו נחזור ונדרה מה הוא אומר, שנתי דבה. פסוק 54.
גם בשעה שאנו סובלים ממחלה כלשהי רגילה, עלינו לפעול כרצת הרופא. על אחת כמה וכמה כשמדובר במחלות התמידיות של תשוקה והשאר, וריבו העוולות שבאות בגינן.
מה הוא אומר? אם יש לנו איזה מחלה שמייסרת אותנו, הולכים לרופא, הרופא נניח שהוא יודע מה צריך לעשות, ואנחנו לא עושים מה שהוא אומר לנו. אז איך נתרפא? מה גם הוא אומר, אנחנו לא מדברים במחלה רגילה, אנחנו מדברים בנגעים רוחניים שרעטפו אותנו מקדמת דנה וגרמו לנו לסבול בלי סוף, שהמקור שלהם זה תשוקה וכו', תשוקה, שנאה, בורות. מחלות אנושות, קשות, הן כרוניות, הן בדם שלנו כל הזמן. אנחנו ספוגים ברעבים האלה כל הזמן. פסוק 55.
אפילו מחלה יחידה מבין אלו, בכוחה לחסל כל תושבי התבל, ובכל היקום לא תמצא שום תרופה שאותה תרפא מלבד זו שכאן.
על איזה מחלות מדובר כאן? על הנגעים. נגע אחד, תקחו רק כעס. כמה סבל הוא גורם? שנאה, כמה סבל נגרם את העולם? כמה סבל? אין ספור אנשים, אין ספור יקומים, אין ספור דורות, כולם סובלים. אין שום תרופה מלבד מה שאנחנו מלמדים כאן, מלבד מה שהבודה מלמד. אם אנחנו לא נחסל את הנגעים האלה, אין לנו שום צ'אנס. אז זאת התרופה היחידה.
מזור לכל נגע מענה מעין זה, נתן זה אשר לא ידע כל. אחר פאי שבעצתו איננו הולכים, וברוב בורותינו באף לא מעיינים.
כן, זה ברור, נכון?
כן.
נמשיך 57.
יש לנהוג בזהירות במדרון תלול, אפילו אם הוא קטן ורגיל. מה גם אם זה צוק בין אלף מילין שנפילה ממרומיו תארה חידנים?
אנחנו הולכים בדרך, נתקלים
במדרון תלול.
אז אנחנו
הולכים בזהירות.
נזדרים, שלא ניפול, נכון? מה גם הוא אומר, אם אנחנו פועלים מונעים על ידי האינסטינקטים שלנו, שמקורם בבורות וברעלים האלה שמסתובבים בדמנו, ואנחנו פועלים על פיהם, זה כמו נפילה מצוק בגובה אלף אמות, כיוון שזה מפיל אותנו אחר כך לסבל, לא יתואר, הוא אומר.
הנפילה הזאת תארה חידנים. גלצב ג'ה מתאר זאת כנפילה איומה לגיהנום הנורא ביותר, ללא הפוגה, שהשהייה באורכת עידנים רבים.
אז אם במדרון רגיל, אנחנו הולכים למזרים, על אחת כמה וכמה לא להגיב מתוך הכעס והקנאה והגאווה וכל מה שאנחנו עושים בדרך כלל, כי עידנים לא נצא מהתוצאות של זה.
טעותי לרבות שענן ולחשוב כי המוות היום לא יבוא, הלא אין שום ספק שיגיע הזמן שבו אכן תחדל מלהיות.
כן, כשהמוות יבוא והקרמה הזאת תפשיר. דיברנו על ארבעה תוצאות של קרמה, נכון? אחת מהן זה לאן היא תשליך אותנו בגלגול הבא? אלא אם כן ניישם את התרופה. 59.
מי הוא זה שהסיר היראה מלבך?
מניין הביטחון שאתה משוחרר? הלא אין שום ספק שיבוא חגדונך. כיצד זה תשב לך כך בשלווה?
מה? אתם לא רואים? אתם יושבים על צוף של אלף אמות, אתם יושבים שענני? זה מה שהוא אומר.
לפרחים עדויה, עם הצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא עדויה, ופנימים של כל חפד הם לעתה, בלבי ירחנה, כולך אבישנה, כגן של עדנה תארה. לליבי ארחנה, אולך אבישנה, כגן של עדנה תארה. חומי תנו בך, לא פסקי כל בריאה, לעולם שכולו טוב. עשייתי זו הרוחה, ישלימו נא כל אחי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. חוף לא יזכו בגופים דיסטרים, אשר משני אלו הם נו. ובכך לא יזכו בגופים דיסטרים, אשר משני אלו הם נו.